אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
שלום לכם, איך מחסלים את דגי הערפד? חוקרים בארצות הברית מנסים להתמודד עם דגי הערפד, טפילים מוצצי דם שהורגים את הדגים באגמים שם בארצות הברית. להתמודד הכוונה היא ממש לחסל אותם. הדבר הבא בניסיון לחסל אותם הוא שימוש במודלים של חיזוי מזג אוויר. מה הקשר בין חיסול דגי הערפד למודלים האלה? מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן דוקטור אמנון רביב, מחלוצי תחום הליצנות הרפואית בישראל, הראשון בעולם, בעל דוקטורט בליצנות רפואית, מלמד בחוג לדרמה, תרפיה במכללת תל חי, וגם ליצן רפואי בפרויקט רופא חלום, ואיתו נדבר על ליצנות רפואית. שלום לך.
אהלן דודו.
שלום. אוקיי, הרבה עניינים כאן עשית, ואתה עוסק, מיד גם נבין מהו פרויקט רופא חלום. אנחנו מדברים על ליצנות רפואית, אתם ודאי שמעתם על הענף הזה. מדובר בענף ברפואה אלטרנטיבית, כך מוגדר לפחות בוויקיפדיה. בבתי החולים ובמרכזים רפואיים, בו ליצנים מיוחדים עושים שימוש בכוחו המרפא של הצחוק, כמובן, כדי לשפר את מצבם של החולים. אנחנו מוקפים עדיין, גם בימים אלה, בליצנים. לאחרונה משום מה הם מעוררים בנו פחד, כמו למשל בסרט הג'וקר, שגמור על ליצן בתקופה מסוימת, וליצנים אחרים אתם יותר מתכוונים לעשות טוב, אני משער, נכון?
גם כן. רק.
ונעסוק בעוד עניינים. האם אפשר להגיד מזל טוב גם כשאין כבידה? במילים אחרות, האם כוח הכבידה משפיע על הפריה של בני אדם? מחקר חדש בחן מה קורה לזרע האנושי, כשהוא כפו אגב, במצב של חוסר כבידה. וגם, עבודת שורשים אבל באמת. חוקרים מיפו את תהליך ההתפתחות של הצמחים הירוקים בעולם במיליארד השנים האחרונות. מפת הדרכים הגנטית הזו של אותם צמחים כוללת את ההיסטוריה של הצמחים הירוקים ואת ההתפתחות שלהם. ובסופו של דבר, אכן החוקרים הצליחו לבנות אילן יוחסין חוקר. גנטי. מיד נבין מה זה אומר ואיך זה יכול לעזור לכולנו. העורך שלנו רד חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר. המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. אז אנחנו מדברים על ליצנות רפואית, איתי באולפן דוקטור אמנון רביב, הזכרתי שהוא גם ליצן רפואי בפרויקט רופא חלום, מהו פרויקט רופא חלום? ואז נבין, אולי אני אספר למאזינים ולמאזינות שאתה הראשון שאני ראיתי בחיי, שיש לו משקפיים שהעדשה אחת מעוגלת ואחרת מרובעת, אני לא יודע מאיפה אתה משיג את הפופסים האלה.
לא, זה אמרתי לרז שזה משקפיים תלת מימד, אני רואה פנורמי, אני רואה צבעים, אני כאילו, אני ממש קרוב למציאות.
קרוב למציאות, אני לא בטוח לאור העובדה שזה לא סימטרי, כי אנחנו גדלים על סימטריה, אבל חשוב לי להזכיר את זה, אני העלה תמונה שלך לאינסטגרם.
היה לי משקפיים בדיוק כמו שלך.
כן.
ממש כאלה, והלכתי תקופה, ויש לי חבר מפרגן, שאלתי אותו איך אני נראה, הוא אמר לי, אתה נראה חכם וזה מטעה. אז לא רציתי להטעות. לא רציתי להטעות.
שהמשקפיים ישקפו את ה-IQ. אוקיי, טוב. למרות שכמובן מקובל להאמין שאנשים עם משקפיים, שוב, מקובל להאמין, סתם. טוב, הם יותר ככה וכו'. בוא נדבר על ליצנות רפואית. רגע לפני, הזכרתי שאתה חלק מפרויקט רופא חלום. מה
פרויקט? פרויקט רופא חלום זה פרויקט שמפעיל, זאת אומרת, עמותה שמפעילה כמאה ליצנים ברוב בתי החולים בארץ.
וזה גם
מה שאתה... היא מכשירה אותם.
אתה גם מלמד הרי.
אני גם מלמד.
אתה, יש לך כמובן דוקטורט, חווה את זה מכל כיוון.
כן, נכון. גם כחוקר, גם כמורה, גם כליצן.
אז אני מוכרח לומר שלא פעם אנחנו שומעים את הטענה שכשבן אדם חולה, תניח לו להחליא, מה הוא צריך לראות עכשיו ליצן, שזה קודם כל מדובר באיש בריא. הליצן הוא בריא, וזה כבר מרגיז אותך כאדם חולה. אני מדבר כמישהו שפז בעבר פה ושם בבית חולים. האם זה באמת עוזר? מה זה בכלל? אתה יודע מה? בוא נתחיל מההתחלה. אחרי שקצת עוררתי אנטגוניזם והצלחתי ככה להדליק אותך, בוא נתחיל מההתחלה. מה זה ליצן רפואי?
אז הליצן רפואי, הגדרת נכון, זה ליצן שמגיע, הוא עובד בשירות הרפואה למעשה, הוא מגיע לבתי חולים, והוא מפחית חרדות, מפחית כאבים, בפעולות הליצניות שלו, יוצר קשר עם המטופלים, ועל ידי כך מאפשר להם תהליך ריפוי יותר טוב, התמודדות יותר טובה.
אבל זה לא פועל בעיקר לילדים?
לא, ממש לא, ממש לא. אני עובד המון שנים גם עם מבוגרים, מחלקות קשות, אונקולוגיות אחרות, וזה משפיע, ויש לזה אפקט מדהים על אנשים מבוגרים, לא פחות מילדים.
עכשיו, אנחנו לאחרונה באמת, אנחנו יודעים שדמותו של הליצן, שמיד באמת נצלול לעומקה, היא דו-כיוונית, כי לאחרונה הליצנים זה משהו שמפחיד אותנו, גם הייתה תופעה בישראל ובעולם.
זה
התופעה,
זה טרנד כזה, נכון.
נכון, אבל ליצנים זה משהו שעשוי להיות משהו עם התפלפות קטנה, וזה פתאום נהיה איזה משהו מפחיד מאוד.
יש אלמנט, יש אלמנט.
אז לא פוחדים ממך? אנשים לא אומרים, "Oh my God!" לא, עוד מורפיום, כי אני רואה פה ליצן, זה מפחיד אותי.
לא, תראה, הליצן כמובן יש, פה, יש בו את האלמנט החתרני, האנרכיסטי, יש בו את הדבר הזה, אבל כליצן רפואי אתה מגיע, אתה מנצל את הקרנבליות, אנחנו נדבר קצת על הרוח הקרנבלית, איך אתה, עם זה אתה מחזק, אתה מעצים את החולה. אתה לא יוצר איזשהו פחד, זה לא מקום, זה לא התפקיד של הליצן.
אתה לא מפחיד מטופלים או חולים?
לא, להפך, אתה יוצר קשר, וזה המרכז. אנשים חושבים שהמרכז של הליצנות הרפואית זה הומור. הומור זה חשוב, אבל המרכז, הליבה, זה הקשר עם הבני אדם. כי אם זה היה רק הומור, אז היו רואים בטלוויזיה את צ'רלי צ'פלין או משהו כזה, אבל לא.
מוטטנו את הענף. אוקיי, אבל לא.
אבל זה, לא. זה קשר חי של כאן ועכשיו עם המטופל.
אז זה לא ממש הופעה כמו למשל סטנדאפ וכולי. בסטנדאפ למשל מייצרים אשליה של קשר לקהל, כי אתה בסופו של דבר עורך מונולוג על הבמה, אבל אתה אומר שאצלכם זה באמת קשר אמיתי.
לא, זה עבודה אמיתי, וזה עבודה אחד על אחד, ותחשוב של
משל... כן, נכון, זה אחד על אחד, צודק.
כן, ואתה לא מגיע עם איזה אג'נדה, עם איזה מופע. אתה נוצר קשר, אבל הקשר... יש גגים, יש גגים, אבל העבודה, העבודה זה אחד על אחד עם הבן אדם, ואתה יוצר אינטראקציה, שאתה בונה משהו, אתם בונים משהו בקשר אישי שנוצר. עכשיו אתה מלווה גם, אתה מלווה מטופלים, למשל, במחלקות מסוימות, גם חודשים ושנים. זאת אומרת, זה משהו של קשר שנוצר.
טוב, הזכרת את המילה גגים, למי שלא בקיבר, אז זה השפה הקומית, הכוונה היא ליחידה קומית אחת.
נכון.
סטנדאפיסט זה יכול להיות פאנץ', אצלך זה יכול להיות משהו פיזי, נכון וכולי.
שיר, בדיחה, נכון. כל דבר.
כל דבר. אז בוא נבין קודם כל, אולי נפרוט את זה ליצנות, ואז נבין גם את החיבור לרפואית. בוא נתחיל מדמותו של הליצן. אדם שמאופר בצורה מוגזמת.
בוא נתחיל לפני זה.
לפני כן, זה.
לפני.
והמפץ הגדול.
קרוב.
בום!
לא, נהוג לחשוב שהנה, הליצנות זה משהו שבתקופה המודרנית לא.
מתי זה התחיל?
הליצנות בכלל זה מחובר עוד לשמניזם. אנחנו יודעים ש...
שמניזם?
שליצנים עמדו כשמניסטים במצרים העתיקה. יש חיבור בין שמניזם לליצנות.
די, מעניין, מה החיבור?
זה... גם בדקוטה, בקנדה, זאת אומרת, כמו ששמניזם הוא בכל מקום, בכל תרבות, זה לא משהו שהוא מיוחד או ייחודי לאפריקה.
בוא תגדיר לנו מה זה שמניזם וכו', הכוונה היא למרפאי אליל, מה שקראו בעבר, אנשים שעורכים כל מיני ריטואלים.
נכון, שיש להם ריטואלים, שיש להם מופע, שהם מתלבשים בצורה מסוימת, שעובדים על מופע שעובד, ויש כל מיני סוגים של שמניסטים.
ואתה אומר שהליצנים הם לגמרי התפצלות מהשמניזם, או חלק משמניזם.
זה, בתקופה העתיקה, כמו שאמרתי, זה קיים, ואנחנו יודעים בתקופה שזה מגיע מהריטואלים,
כן.
למשל דיוניסיה ביוון, ששם אלה דיוניסוס, שזה בעצם משתה, שטוב, וזה מסוג של ריטואל של, כמו שיצאנו פורים, שהיה נהוג לשתות.
כן.
ולאבד את החושים, ו...
לפרוק כל עול, כן, לבנות במוסכמות.
נכון, ומשם בעצם, זה השורש הראשון של הליצנות. הליצנות רפואית בטח למקום הזה שמחבר לריפוי, כי התפקיד של ריפוי.
אז רגע, אז בוא נדבר באמת על השמניזם. אתה אומר שאפילו במצרים העתיקה,
נכון.
שמן, הבן אדם הזה שהיה עושה לך איזשהו מין מופע, גורם לך להרגיש, לא יודע מה, שאתה רואה משהו על טבעי וכולי, זה משהו שכן קשור לליצנות, כי לעתים הוא היה ליצן?
כן, לעתים הוא היה משתמש גם בהומור, וגם במקסיקו, השמן של מקסיקו, גם בדקוטה, בקנדה.
וואו.
הם בדקוטה הם מחשיבים, הילידים האינדיאנים מחשיבים את הליצן כשהשמן רב הכוח ביותר.
מעניין.
כן, רב העוצמה. אז למעשה זה לא שזה...
לא זלזלו בו כי הוא היה מצחיק, אלא ההפך.
להפך, זה היה כלי.
וואו.
זה היה כלי להעצים את מה שהוא עושה.
וואו.
ואם אתה אחר כך הולך לאורך ההיסטוריה, כמו שאמרתי, ריטואלים, זה מגיע משם, ולמעשה 300 לפני הספירה יש לך את אריסטופנס וכל העניין של הקומדיה היוונית ששם הליצן זה הבופונים הראשונים והם לגמרי חתרנים ואנרכיסטים ועם סאטירה
זה לא סתם דמות טיפשית או אידיוטית אלא יש משהו חשוב מאוד באיזה מישהו שיכול להגיד הכל
בדיוק.
מישהו שיכול לחתור תחת מוסכמות
בדיוק,
החברה
בדיוק.
להגיד המלך
ואולי חבר, לפעמים סוג בדיוק ואולי סולחים לו אולי לא על
נכון.
זה שהוא זה אבל הוא אומר את זה מתוך מקום כאילו, אני רק צוחק
מעניין
נכון,
גורם לנו לחשוב
נכון זה וואו. מתחבר לסאטירה גם של היום
נכון
כן? אז פה זה מתפצל, אז יש ליצנים ש... תראה, בקרנבל, אני חושב שזה אחד הליצן הקרנבלי, הוא אחד השורשים שוב של... חשובים של הליצן הרפואי, שוב מהמקום הזה של הקרנבל. קרנבל זה מסורת בדת הנוצרית הקתולית.
כן.
זה בלי... המובן זה קרנבל, זה בלי בשר.
לפני קרנה, הצור... נכון, זה בשר.
נכון.
לא בשר,
ללא
נכון.
בשר.
יש אומרים אגב שאפילו הפלאפל שאנחנו אוכלים באיזושהי תצורה הומצא כי אסור היה לאכול בשר, הנוצרים המציאו את זה בתקופה מסוימת ולכן הם המציאו משהו שהוא סביב קטניות, אבל מעניין,
נכון.
אוקיי, אז הקרנבל,
אז לפני
ללא
הצום,
בשר.
אז לפני הצום והתענית של הקרנבל,
כן.
התפתחה מסורת של פשוט חגיגה, קרנבל שאנחנו קוראים לזה קרנבל, של... אפשר לקרוא לזה פשוט סוג של שבירת כל המוסכמות.
כן.
והתנגדות לכל הערכים של הכנסייה, של המלך, של הזה, ומי שהיה הדמות המרכזית, הוא היה ליצן שהוכתר כמלך לתקופת הקרנבל.
וואו.
אז מהמקום הזה, זאת אומרת, הליצן, הקרנבל, בעצם הוא מקום חתרני, אנרכיסטי, ותחשוב שליצן מוביל המון שיקור, כן, שתמיד היה סוג של איום, היווה סוג של איום על המוסדות, על השלטון, על הכנסייה ועל השלטון על המלך, עד כדי כך שהנרי השישי התחיל להרחיק אותה מהמרכז לכל מיני לפרברים, כדי שזה לא יהיה, זה משהו שהוא מאיים.
מאיים על הממסד.
על הממסד, לחלוטין. תחשוב על המהפכה הצרפתית, זה כל ה... כן, שעולים על הארמון. אז תמיד הקרנבל, העניין הזה שלפני הקרנבל, החגיגה הזאת, הטירוף הזה, הוא אנרכיסטי, חתרני, והיווה תמיד איום על הממסד.
וליצנים רפואיים הם גם מהווים איום על הממסד הרפואי?
אז זהו.
אתה יכול להגיד לחולה, אל תכניס את האינפוזיה הזאת על הפנים.
אתה יכול להגיד את זה לחולה, אבל העניין הוא שהליצן הרפואי לוקח את הרוח הקרנבלית.
כן.
ועכשיו תראה, אם רופאים, בכלל צוות שהוא מודע למה שקורה ומכיר את הליצן ויש לו אמון כי עובד איתו הרבה זמן, אז הוא נותן לו את החופש המקצועי הזה לעשות את הדברים האלה כי הוא יודע שהוא לא יפגע בעבודה שלו.
כן.
אבל בהחלט יש משהו ברוח הקרנבלית החתרנית שהליצן מכניס לתוך המחלקות הכי קשות, שזה מה שמעצים את ה... את החולה, לא רק תראה החתרנות
אולי דווקא באמת בסיטואציות הקשות ובהתמודדות הקשה של אנשים בתקופה קריטית מאוד בחייהם פתאום בא משהו שבועט במוסכמות ושובר ומטלטל אותך זה עושה משהו
נכון, ולא רק זה ההתנגדות שזה מעורר זה לאו דווקא לממסד הרפואי לחיות ולרופאים, לא זה סוג של, אתה יודע, זה סוג של התנגדות או איזשהו ביטוי של התנגדות ל לאיזשהו גורל קיומי. זאת אומרת, מישהו שנמצא באיזה מקום שהוא ירוד,
זאת אומרת, הליצן עוזר לך לצחוק על הגורל ועל עצמך.
בדיוק.
וואו.
תראה, דמוקריטוס, הפילוסוף היווני, אמרו לו, שאלו אותו יום אחד, תגיד לי, אתה יכול לסכם את החיים? כאילו, איך אתה מסכם את החיים? אז הוא אמר, אני יכול לסכם את כל החיים, את כל החוויית החיים, בשלוש עברות. זאת אומרת, זה סוג של התבוננות. היכולת שלך להתבונן בכל, ממקום חתרני או ממקום אלטרנטיבי.
אז אתם לא סתם צוחקים על הרגע ומעוררים צחוק, אלא ממש צוחקים לעומק הדברים או על הגורל של כולנו. אגב, ההההה היום, נתרגם את זה לדור הצעיר, נכון? זה חט 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 חט.
בדיוק, ולפעמים
נכון, עם פט, נכון? אבל מעניין, כן? זה עד כדי כך עמוק מה שעושה ליצן, מעניין.
לחלוטין.
האמת שאתה צודק, אם אני אשווה כמובן סטנדאפיסטים, למשל אמריקאים שהשפיעו וכולי, המשמעותיים שבהם הם באמת אנשים שהצליחו לגרום לך להבין דברים. הם הביאו לך תובנות שנוגעות בבסיס הפסיכולוגיה האנושית, הגורל האנושי.
קיום האנושי לחלוטין.
כן, הקיום לגמרי.
נכון.
טוב, מעניין מאוד. אז הנה הגענו מסתם ג'אגלינג ותרגילים וליצנים שחשבתי שהם מעצבנים חולים, למשהו שהוא באמת נשמע חשוב.
אני רוצה להגיד כמה מילים על העניין הזה. קודם כל, 90 ומבחינתי 95 או אפילו יותר אחוז מהחולים מעוניינים שאני אגיע, המבוגרים.
כן.
יש את האחוז הזה שזה לא מתאים להם כרגע. אני למדתי שזה לא מתאים להם כרגע, מעניין. זה יתאים להם, יכול להתאים להם עוד שעה, או עוד יום, או עוד שבוע.
אבל אתה לא נעלב.
לא, להפך. אתה נותן את המקום הזה, אתה במקום הזה, אתה מבין, תשמע, לפעמים בן אדם בכאבים, אין לו את היכולת אפילו להיות בהקשבה למה שאתה עושה.
נכון.
או ליצור. ואתה מכבד את זה לחלוטין. אז זה לא משהו שאתה... זה סוג של הצעה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם. שלושה שיודעים בכאן תרבות. איך מחסלים את דגי הערפד? חוקרים בארצות הברית מנסים שיטות שונות ומשונות כדי להתמודד עם דגי הערפד. שחיים להם באגמים בארצות הברית, דגי הערפד הם טפילים מוצצי דם. החוקרים רוצים שהם ייעלמו לגמרי. ומדובר בעסק יקר, למעלה מ-20 מיליון דולר מדי שנה, מושקעים בניסיון לדלל את אוכלוסייה דגי הערפד, ולהגן על דגי האגמים האומללים. והדבר הבא במלחמה בדגי הערפד, מודלים של חיזוי מזג אוויר, מיד נבין איך זה קשור לדגים. המחקר עצמו נערך על ידי United States Geological Survey, Hammond Bay Biological Station. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור דני גולני, מהמכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית, שלום לך.
בוקר טוב, שלום.
אז אנחנו שמענו לפני גם כמה שנים על דגי הערפד, אנחנו כל תקופה שומעים עליהם, אבל בכל זאת אנחנו רוצים להיזכר, מה עם אותם דגי הערפד, מדוע קוראים להם כך, מה הם בדיוק עושים לאותם דגים שחיים באגמים?
אוקיי, שם הדגים הוא לא ערפד, אני פעם ראשונה שומע את השם הזה, השם שלהם הוא צמד. צמד בשמו הלטינית, באנגלית הוא נקרא פטרומיזון. וערפד, אני פעם ראשונה שומע את השם הזה.
רגע, השמם, אתה מתקן אותי לצמד?
צמד, הם נקראים בעברית.
כנצמדים?
עוד מעט נבין, כן.
תודה שערפד זה...
אני לא יודע מאיפה זה נלקח.
ערפד זה יותר שיווקי, איך לומר.
זה יותר מפחיד. אבל כל הסיפור מתחיל, לפני שנים רבות נחפרה תעלת סנט לורנס, שחיברה את האוקיינוס האטלנטי עם האגמים הגדולים, כך שאוניות יכולו להגיע לשיקגו וכדומה. החיבור הזה גרם לדבר שהיו דגים שנמצאו באטלנטי, והם מה שאנחנו קוראים יורו-הלינים. יורו-הלינים, זאת אומרת, הם יכולים לחיות בטווח מלחויות מאוד רחב, אפילו גם במים מתוקים וגם בים. כזה היה הצמד, שזה אגב, הדג הפרימיטיבי ביותר, שייך לקבוצה הפרימיטיבית ביותר שהייתה קיימת על פני כדור הארץ לפני 500 מיליון שנה כבר.
מה הופך אותם לפרימיטיביים? כי זה נשמע כאילו אתה מתנסה עליה.
פרימיטיביים זה לא, זה נקרא לזה ראשונים, שזה לא ישמע...
לא, זה בסדר גמור, אבל באמת אני מנסה להבין מה הופך אותם לראשונים או פרימיטיביים.
הם שייכים לקבוצה מאוד מאוד עתיקה שהם חסרי לסתות, אין להם בכלל לסת תחתונה. ולכן הם נצמדים לדג, ועל ידי כך שהם מוצצים את לשדו, הם משמידים אותו. עכשיו, מה קרה? הם שייכים לקבוצת היורו-הלינים האלה, אלה שיכולים לחיות, מהאטלנטי חדרו לתוך האגמים הגדולים של ארצות הברית. שם הם נצמדו לדגים, לטופ פרדטור, לטרופי העל, שזה היה סלמונים וטרוטות, ולמעשה כמעט השמידו את האוכלוסייה. אנחנו מדברים על שנות ה-50-60 של המאה הקודמת.
עכשיו, אתה באמת דיברת על חפירה של תעלה, שיוצרת מצב שבו מינים עוברים ממקום למקום. גם אנחנו מכירים את זה כאן מהים התיכון ומתעלת סואץ, וכל עניין ההגירה לספסית, מה שנקרא, אנחנו גם השבוע עסקנו בדג שהגיע לכאן לאחר שנחפרה התעלה, אז הארון הדור, דיברנו עליו. זאת אומרת, זה משהו שהוא קיים בעולם, אתה חופר תעלה, ואתה לא יודע מי יעבור לאן.
נכון מאוד, אבל זה שני דברים די שונים, ולגבי הארון, מילה אחת, כן. אני חושב שההיסטריה והפאניקה שהוכנסה היא מוגזמת. בוא נחזור.
כן, אבל רגע, אני מוכרח רק למען הגילוי הנאות, אנחנו בתוכניות האלה מנסים לעורר היסטריה, כי זה גורם לאנשים להאזין ביתר סעט לתוכניות.
אוקיי.
אוקיי.
בסדר. נחזור לצמד. כפי שאמרנו, שייך לקבוצה מאוד ראשונית, והוא חדר, היות והוא יכול לחיות גם באטלנטי, במים מלוכים, וגם במים מתוקים. והוא נצמד, וכמעט השמיד לחלוטין את טורפי העל במערכת, וואו. את הסלמונים, ואת הטרוטות. יחד איתו, חדר עוד מין, אחר לגמרי, דומה קצת לסרדין שלנו, וכשהוא חדר לשם, טורפי העל כבר הושמדו, ואז אותו סרדין התפרץ מבחינת האוכלוסייה בצורה בלתי רגילה, מה שקורה לפעמים, ועבר את מה שאנחנו קוראים כושר הנסיעה של האגמים. מה קורה כשעובר את כושר הנסיעה? זאת אומרת, הם לא יכולים ליזון, אין מספיק מזון בשבילהם, כן. והייתה תמותה אדירה. הסרדינים האלה הציפו, המתים, הציפו את החופים, היה שם סירחון אדיר, אנשים לא היו יכולים להגיע, להתאחת. בקיצור, זה הייתה בעיה רצינית. מה שהם עשו, האמריקאים פעלו בשני כיוונים. קודם כל, לקחו איזשהו סטודנט שבדק 3,000 חומרים שונים שיהיו רעילים אך ורק לאותו צמד שממנו הם רצו להיפטר.
זאת אומרת, הם רצו לפגוע ב... אני שוב אשתמש בביטוי דגי הערפד, אתה קורא להם באמת צמד, מה שככל הנראה יותר מדויק. ניסו להיפטר מהם כי הם, כי הם טורפים את, או פוגעים ליתר דיוק בטורפי העל, ואז כשאין טורפי העל, יש מינים אחרים גם שמתרבים, וכל המערכת האקולוגית שם קורסת.
אבל יותר מזה, כן. המין שהתרבה על אותו דמוי סרדין, הוא למעשה גם כן פולש, גם כן דג שהגיע מהזה. ואז הייתה תמותה מאוד גדולה, ואז אמריקאים בשביל לפתור את הבעיה פעלו, כפי שאמרתי, בשני כיוונים. כיוון אחד מצאו סטודנט שבדק 3,000 חומרים, ובסוף מצא אחד שפוגעת רק בצעירים של הצמד, אבל זה עדיין לא הספיק. כן. מה שהם עשו, הם הקימו במקומות שונים לאורך האגמים הגדולים מכוני רבייה, והם בתוך המכונים מרבים את הסלמונים,
כן.
עד שהם מגיעים לגודל של בערך 7 סנטימטר, ואז הם משחררים אותם למים, כך שגם יוכלו לשמור על האקוסיסטמה, וגם שיהיה כמובן לאמריקאים בסוף שבוע, חובבי הדי הגיע להם מקום לדוג.
אתם דואגים גם לסלמון, אבל בעיקר כן. לבייגל הסלמון שלהם.
כן, וזה אגב היה המקרה הראשון שהדליק נורה אדומה איזה נזקים אנחנו, בני אדם, יכולים לעשות בלי שבעצם התכוונו. ותעלת סואץ זה גם כן דוגמה שבעצם המטרה שלה כמובן לא הייתה שדגים יעברו, אבל זה מה שקרה.
וואו, טוב, מה צפוי לקרות איתם בעתיד? האם אפשר למגר? אגב, בדרך כלל אני ממליץ למאזינים ולמאזינות לעשות גוגל ולראות איך נראה דג הערפד או הצמד, אבל אני מוכרח לומר שהתמונה הזאת מזעזע, פשוט יצור מגעיל, סלח לי.
אני לא ראיתי את התמונה שאתה מתכוון.
תקשיב, איזה בעיקר שיניים. זה מין יצור של, שמורכב מהרבה מאוד שיניים מפחיד, ממש כמו סיוק.
נכון, אני, יש לי כמובן גם באוסף הדגים פה של ה... אוניברסיטה העברית, יש לי כמה פרטים שהם כמובן לא מפה, אלינו הם לא הגיעו, יש להם, אין להם לסת תחתונה, אז הם לא יכולים לנגוס, לכן עם השיניים, שאתה רואה אותם, המון שיניים בעיגול כזה, הם נצמדים, מה שאתה לא רואה בתמונה, שבתוך הגרון, באמצע, יש שיניים שאיתם נאחז חזק יותר, וככה הוא נצמד.
תגיד, אני מוכר לומר שכשקראתי את הכתבה, והבנתי שהכוונה של החוקרים היא להשמיד את הדגי הערפד או את הצמד, אמרתי לעצמי, האם זה נכון להשמיד מין שלם? זאת אומרת, זה לא משהו שהוא... שוב, אני מבין שאנחנו, אין מה לעשות, הטבע לעתים צריך להתערב בו. יש מינים פולשים, אנחנו בעצמנו התערנו, וההתרבות שלהם היא תולדה של ההתאבות שלנו בטבע, אבל זה נכון להשמיד אותם לגמרי, או שזה בכל מקרה לא אפשרי?
זה, לפי דעתי, חיסול מוחלט, בלתי אפשרי לחלוטין, זה, וזה גם אותו הסיפור לגבי פולשים דרך תעלת סואץ. Once הם פה, הם כבר לא, אתה יכול להפחית אותם במידה מסוימת, אבל היה קמפיין, למשל, בקפריסין, שדג מסוים שנקרא לגינון מאורך, שהם אמרו, הם רצו להיפטר ממנו, הם אמרו בשלב ראשון לדייגים, כל דייג שיביא לנו דג כזה יקבל 5 יורו. תוך זמן קצר הביאו להם כל כך הרבה, הם ירדו ליורו אחד, ותוך זמן קצר הם הפסיקו עם זה בכלל. כמה, והם הוציאו 44,000 פרטים, אבל מספיק שנקבה אחת עם החצי מיליון ביצים שלה, תכסה את הגירעון הזה. צריך להבין, כשהם פה, אין מה לעשות. אותו דבר לגבי הזהרון, שחדר, הוא חדר דרך אגב כבר בשנות ה-90, אבל הרבה מאוד שנים, כנראה מאוד נדיר, ורק בעשור הראשון של ב-2005 או 2006 הוא באמת התפרץ.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור דני גולני מהמכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
שלום שלום ויום טוב.
טוב, אנחנו חוזרים לעניין הליצנות הרפואית שלנו. נמצא איתנו כאן דוקטור אמנון רביב, מחלוצי תחום הליצנות הרפואית בישראל, הראשון בעולם בעל דוקטורט בליצנות רפואית, מלמד בחוג לדרמטרפיה במכללת תל חי, ליצן רפואי בפרויקט טרופה חלום. התחלנו לדבר מעט על דמותו של הליצן, והבנו שמלבד, אנחנו, אוקיי, על פניו מכירים את הקריקטורה של הליצן, של אדם שמאופר בצורה מרושלת, קצת מקריפ, קצת משתובב, הוא בעצם מישהו שרוצה לגרום לנו לחתור תחת כל מוסדות השלטון, המציאות, לצחוק על עצמנו, על הגורל, משהו הרבה יותר מהותי ועמוק ממה שאולי נדמה לנו. אולי זה יכול, אתה יודע, אם פעם, או אני לא יודע אם פעם זלזלו, אתה אומר שדווקא לא, אולי היום דווקא מזלזלים מעט בליצנים, אבל פעם התייחסו לזה כמשהו מאוד משמעותי.
בהחלט, בהחלט. אני רוצה לגעת עוד במשהו בשמניזם.
כן. שתי נקודות. טוב, אז רק תזכיר למי שמצטרף אלינו כרגע, כן. שאתה אומר שהמקורות של הליצנים בכלל בשמנים העתיקים, במצרים העתיקה, ולא רק.
והליצנים הקרנבליים.
כן. כן.
אז שתי נקודות שהן גם משיקות, השמן הוא מתווך כוחות מבחוץ למטופלים. זאת אומרת, הוא יכול ללכת ולצאת מגופו ולהגיע לעולם הרוח ולהגיע בחזרה עם תשובות.
כן, איך... זה חלק מהריטואלים הדתיים, מריטואלים. נכון? השמן הוא שהם כן. כביכול, שוב, אני לא מדבר על זה ברמה המדעית, אבל כן. זה השוק שלהם, שהם יוצאים מגופם וכו'. כן.
נכון, הליצן הרפואי כמובן שלא עושה את זה, אבל מה שהליצן הרפואי מתווך, זה את הכוחות ואת ההומור של הבן אדם לעצמו. מה שקורה, שבגלל החרדות, בגלל הנופל עליך מין ידיעה כזאת שחלית בסרטן או משהו, זה פשוט חוסם את הגישה, את הנגישות שלך למקורות הכוח של עצמך, להומור של עצמך. אנשים שוקים בדיכאון.
אני מוכרח לומר, זו שאלה טובה, האם במצבים של מחלות כרוניות, קשות וכולי, אנשים
לחלק מהאנשים
יש להם הומור עצמי, או שאתה מאבד דווקא מההומור? זו שאלה מצוינת.
זה מאוד אינדיבידואלי, ומה שעושה הליצן הרפואי, או מתווך לעצמם, או מגביר את מה שאתה, מגביר את העניין של ההומור ומחזק ומציף את זה בתור נשק להתמודדות עם המחלה. ואנחנו יודעים שהומור, טוב, תכף נגע בהומור, אבל העניין הזה של השמניזם, זה העניין של התיווך שהוא מתווך למטופל את הכוחות של עצמו.
אוקיי, טוב, הזכרת, התחלת להגיד משהו על הומור, אז אולי
תשלים כזה. אני רק רוצה עוד משהו שדומה למשהו שקשור לשמן, העניין של הלימינליות, הסיפיות. לימינליות זה שאתה נמצא בין העולמות, בין לבין.
אוקיי.
השמן הוא דמות לימינלית, הוא יכול להיות ארצי.
מה, הוא מתפך בין העולמות, בין הארצי לבין ה...
בדיוק.
מעבר, מה שמעבר, כן.
מה שהתגלה במחקרים, שחולים, למשל אונקולוגים, חולים במחלות קשות, הם חווים איזו חוויה לימינלית. זאת אומרת, הם מרגישים בין לבין. הם נלקחו מהחיים שלהם, עוברים טיפולים, הם מעניין. כבר לא בחיים שלהם, הם לא יודעים אם יחזרו בחזרה לחיים שלהם, הם כרגע בין העולמות. הם הלכו לעולמם, הם יבריאו, החוויה היא לימינלית, ופתאום מגיע ליצן רפואי שנכנס למחלקה. עכשיו, הליצן הרפואי נתפס על ידם, גם כן כדמות שהיא לימינלית, היא לא ממש שייכת למחלקה. זה לא כמו רופאים או אחיות שהם נתפסים.
גם הוא משהו... לא בהכרח מחובר לעולם הרפואי למשל.
בדיוק.
כן, ומבחינתם, אלא הוא מחבר בין עולמות. כן,
ומבחינתם מעניין. הוא מגיע מאיזה עולם פנטסטי, מעולם של איזה הומור ופנטזיה.
וואו.
והם מחכים, הם כאילו, אני תמיד מדמה אותם, כאילו הם מזוודות ביד, בוא תיקח אותי מפה, לפחות בראש. קח אותי מכאן ממחלקה, תוציא אותי מכאן, וזה מה שהוא עושה.
תיארת יפה באמת מה הרבה מאוד חולים מרגישים. ברגע שאתה מאושפז בבית חולים, אתה לא יודע תאריך, מה, אם תצא וכולי, זה זורק אותך מההקשר הכללי שלך, אתה פתאום, הכל משתנה, אפילו הבית שלך משתנה.
לגמרי.
אתה חי במין מיטה כזו.
אתה חי במיטה, אתה תחשוב, אפילו בן אדם בריא, תכניס אותו לאיזה חודש בבית חולים, בן אדם בריא, עם פיג'אמה, עם זה.
אין לו רכוש שלו, כן.
הוא מחלק את הטריטוריה עם עוד אנשים. אז אתה מאבד מהזהות שלך אפילו. אנשים לפעמים פונים עליך, זה החולה עם המקרה הזה והזה. אתה מאבד את הזהות, אתה מאבד את הטריטוריה שלך. זה חוויה שהיא קשה.
נכון.
והליצן הוא זה דמות שנכנסת פתאום ומייצגת גם ליצן בכל התרבויות, דמות שמייצגת את האנושיות, את ההומור, את החיים, את
רוח השטות, את הכיף,
השטות,
נכון?
את הכיף, בדיוק. ואז הוא פשוט, הוא מחכה שהוא ייקח אותו בראש מפה, יש כל מיני...
תגיד, כמי שעובד במחלקות שלא תמיד קל... להיות בהם, באמת אנשים נמצאים במצבי מצוקה, במצבי סטרס וכולי, איך אתה מתמודד עם זה? זאת אומרת, אתה חשוף לזה כל הזמן. אתם עוברים טיפולים, פסיכולוגים?
כן, אנחנו גם יש טיפול למטפל, אבל זה בהחלט משהו שהוא, זה הפן הקשה של העבודה הזאת, שאתה חשוף להמון המון מקרים. בכלל זה, אתה יודע, יש פרדוקס בעבודה הזאת, כי אתה מנסה להכניס להומור, ואתה מכנס לאיזה מקום טרגי, אתה מנסה להכניס משהו של שטות במקום מאוד רציני. יש איזה פרדוקס מאוד מובנה בעבודה הזאת. אני מבחינתי, מה שמחזק אותי זה שאני רואה, אני רואה עד כמה שזה משפיע לטובה, וכמה זה עוצמתי, העניין של ההומור.
זאת אומרת שזה כן נכון לך לעשות למרות הפרדוקסים, כי זה אפקטיבי.
כן, בדיוק.
זה כן נותן בטח משמעות, אני משער, וכיף.
לגמרי. זה פשוט... משמעותי מאוד.
זאת אומרת, אתה לא שוקל לעשות הסבה לתיווך, נדלן?
תיווך נדלן לא, אבל לא.
הייטק?
הייטק.
תכנות? לא, אני מציע לך אופציות. אוקיי. טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותך ונעבור לחלל. האם אפשר להגיד מזל טוב גם כשאין כבידה? או במילים אחרות, האם כוח הכבידה משפיע על ההפריה שלנו, בני האדם? מדענים מהאוניברסיטה הפוליטכנית של קטלוניה. ערכו מחקר שמטרתו להבין את השפעות הכבידה, הכוונה היא למצב של חוסר כבידה או מיקרו כבידה, כך אוהבים לכנות את המצב הזה, על תהליכי הרבייה של בני האדם. המחקר שנמצא רגע לפני הפרסום שלו, בחן את השפעת המצב שבו אין כמעט כוח משיכה או כבידה, על זרע אנושי כפו. ככל הנראה, המסקנה של המחקר שטרם התפרסם היא שלכוח הכבידה יש השפעות זניחות על בריאות של זרע כפו. זאת אומרת שלמצב שבו אין כוח כבידה, זה מצב שהוא לא מאוד משפיע, לא, כמעט ולא משפיע על בריאות זרע כפו. אני אדייק, בשנה שעברה נאסא ביצעה אגב ניסוי דומה, אך לא דיווחה על תוצאות הניסוי. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור ערן שנקר, רופא חלל ועמית מחקר בכיר במכון פישר לחקר החלל. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע מדוע מלכתחילה חשבו שיש קשר בין הפריה לבין כוח כבידה.
מחקרים עוד בשנות ה-80, ה-90, יראו שללא כוח כבידה עובר יונק, וגם יצורים אחרים מתקשה בעצם להתפתח באופן תקין. אם ניקח את כל עולם החי, בטח היונקים, אנחנו מתחילים מביצית וזרע, ומתחיל העובר להתחלק בסביבות כ-100 תאים וקצת יותר, שלב בלסטוסיסט, מה שנקרא, מתחילה התמיינות. זאת אומרת, איזשהו כדור תלת מימדי, שבו בעצם העובר העתידי צריך באיזשהו פקטור לקבוע איפה יהיה הראש ואיפה יהיה הזנב. ולמה? כי בעזרת ציר, מה שיש לכולנו עמוד השדרה, ניתן להתחיל לייצר את כל שאר המערכות. לא בכדי כל עולם החי הוא סימטרי. גם אנחנו, יש לנו ימין ושמאל, למעלה ולמטה, אבל מראש וזנב לרוב בעלי החיים. וגם לנו יש שירית של זנב קדמוני. הדבר הזה מתברר, נקבע על ידי כוח הכבידה. ואם לא יהיה כוח כבידה, אז לכאורה לא נוכל להמשיך להתפתח. המעניין שדווקא פרופסור ישראלית בשם חפצי באייל מאוניברסיטה העברית הוכיחה בניסוי לפני הרבה מאוד שנים על סלבים בביצה שלא משנה איך אתה עוטף את הביצה בעצם אתה תוכל ומסובב אותה לקבל תמיד את אותו מנח על כוח כבידה בארץ וגם העובר שתשים את הביצה לרוחב הראש שלו יתפתח למטה והזנב למעלה בניגוד לכל היגיון סימטרי שהוא. ולכן אלה היו מחקרים ראשונים על כדור הארץ. אני שמח להגיד שעל מעבורת חלל של קולומביה עוד מחקר ישראלי, גם עם בית החולים הדסה ומוסדות אקדמיים נוספים, בחן את מה שהחוקרים העכשוויים מנסים אל הזרע בעובר, עובר של יונק, גם בשלב הזה שצריך להתפתח הראש והזנב, בלי כוח כבידה בעצם העובר לא קיבל את ה-3 dimension, את תלת ממדיות, והמשיך להתפתח כאיזשהו רקמה אמורפית, ולא יכל לייצר את שאר האיברים, ובעצם נידון לכיליון. בעוד שהקבוצת בקרה על כדור הארץ כן. המשיכה להתפתח תקין, היא קיבלה את הסימטריה, והמשיכה בהתפתחות. ולכן עד היום נהוגים לומר שחוסר כוח כבידה או מיקרוגרביטי הוא פקטור מאוד חשוב שימנע מאיתנו לצאת לכוכבים אחרים ולהתפתח מדור לדור. יחד עם זאת במחקר החדש שמעניין לראות את התוצאות שלו מדובר לא על העובר אלא על הזרע, זרע כפור. דרך אגב, זרע בחלל מאוד יהיה קשה לשמור עליו, ולא בגלל כוח הכבידה, אלא בגלל הקרינה הקוסמית והמייננת, שבעצם חוצה כל דבר ויכולה לפגוע ב-DNA שאותו זרע צריך להעביר מדור לדור, שאלה שגם בה שאלה פתוחה שאין את המענה. אבל לכאורה, כמו שבזרע של פרחים הוא יכול לעוף ממקום למקום, להישאר באדמה, את החורף, את השלג, ולאחר מכן שמגיע האביב או אחרי גשם להתחיל לפרוח, ייתכן וזרע כפוא עמיד יותר לחוסר כוח הכבידה ולא יהיה לו שינוי, אבל כוח הקרינה הגדולה כן יכולה לפגוע. נושאים מאוד מעניינים בשעה שבעצם סוכניות החלל הסתיים הכנס הגדול בארצות הברית לפני פחות מכמה ימים, בו הכרזות שבשנת 2024, פחות מארבע שנים מהיום כבר יצעדו שוב בני אדם על הירח לאחר המשימה של אפולו, שגם חגגה 50 שנה, וכמובן תוכניות על יבושבות במאדים.
טוב, מעניין, אז נשמע שזה לא, זאת אומרת, יכול להיות שבאמת מצב של מיקרו כבידה לא פוגע בהפריה עצמה, אבל זה כן עשוי לפגוע בהתפתחות של עוברים, נכון?
נכון, הניסוי שבוצע, צריך לזכור, הוא לכמה שניות בלבד.
נכון, יכול להגיד
חסר. ומחזור החיים של תא הוא הרבה יותר ארוך.
נכון.
אז גם אם יוכח שלא נפגע בחשיפה כזו קצרה, זה עדיין לא נותן לנו את הביטחון שלאורך תקופה ארוכה יותר, אכן הדברים יקרו כמו על כדור הארץ.
אתה אומר שבכל מקרה יש קרינה שעשויה לסכן, אז אולי באמת שווה לא לצאת לחלל, ולהסתפק כאן במגורים שלנו, בישראל, במדינות סמוכות.
בשנים הקרובות אין ספק, אבל אם מסתכלים על האנושות, אין לנו ברירה אלא לחפש מקומות אחרים, כוכבים אחרים, זה לא רק טבע האדם בסקרנות, אלא כנראה צורך של קיום, לא סתם חיפשנו יבשות חדשות בעבר, וכנראה בעתיד נצטרך כן לחפש גם כוכבים, אבל יבוא יום רחוק שאכן זה יקרה.
תודה לך דוקטור ערן שנקר, רופא חלל, תודה לך.
יום טוב.
והנה אנחנו יודעים שאין לנו ברירה אלא לצאת לחוכבי לכת אחרים, כל עוד אנחנו בעדים אחרונים כאן בכדור הארץ, של כדור הארץ. אנחנו רוצים לומר שלום למעצב, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, יאיר אנגל, האם נצליח להציל את כדור הארץ? כי הנה אנחנו שומעים שעיריית תל אביב מנסה לעשות צעדים.
אז אני מקווה שכן, אבל עוד פעם אני רק רוצה להזכיר, אנחנו לא מצילים את כדור הארץ, נכון. אנחנו מצילים את האפשרות שלנו להישאר בו ולא לחפש מקומות אחרים.
חידוד לעניין, צודק.
כן, אנחנו הפעם אנחנו ממש באקטואליה, כי עיריית תל אביב יצאה עם הודעה שהיא הולכת להוציא את הכלים החד פעמיים מהצהרונים ומגני הילדים.
והילדים יוכלו בכלים רב פעמים, חליה?
כן, 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 ממש, כמו...
מישהו צריך לשטוף את הכלים האלה.
לגמרי, ממש. אז זהו, אבל עכשיו זה ממש בזמן האחרון המציאו איזה מכשיר מדהים, זה מין קופסה גדולה, אתה מכניס את הכלים בפנים, היא משתמשת במעט מאוד מים ושוטפת את הכלים, זה נקרא מדיח כלים.
נשמע מצוין, מישהו צריך להכניס אבל את הכלים ולהוציא, אבל לטובת כדור הארץ אני לגמרי כמובן...
אז רק נגיד ככה, יצא ככה שבגלל הטרנד שרץ עכשיו, כי אנחנו יודעים שכל הנושא האקולוגי נכנס עכשיו חזק,
כן.
עם המחאות של גרטה טונברג, נכון. וכו'. אז קבוצת הורים, בהנהגה של דפנה וגליה רופין, שתי אמהות, שהילדים שלהם הלכו לצהרונים ונדמו ממה שכולנו נדמים, לראות את כל הכמויות האלה של כלים חד פעמים, יצרו איזושהי קבוצה, והקבוצה הזאת היא במשך חודשיים עבדה ודרשה מהעירייה, ולפני שבוע הם עשו הפגנה גדולה מול העירייה, והעירייה נענתה להם, וצריך לדעת, טיימינג, ולוקיישן. אז הם החליטו את ההחלטה הזאת. עכשיו רק צריך להסביר, יש בתל אביב, רק בתל אביב, משהו כמו 650 גני ילדים, 20 אלף ילדים שמשתמשים בשירותים של הצהרונים, וזה אומר... שבחודש זורקים לפח כשני מיליון כלים חד פעמים.
וואו. שבשנה... באמת זה כמויות אדירות.
בשנה כ-20 מיליון כלים חד פעמים.
אני מוכרח לומר לך, כמי שמשתמש בבקבוקי פלסטיק, ואומנם זורק אותם למקומות שצריך לזרוק אותם, עדיין זה כאב לב, כמות הזבל המיותר לגמרי שאנחנו...
אז יש הבדל קטן בין בקבוקי פלסטיק שלמים... בקבוקי פלסטיק יכולים להגיע למחזור.
כן, נכון.
אוקיי?
נכון.
אפשר למחזר אותם ולייצר מהם חומרים.
וכלים חד פעמים, אתם משל, לא.
כלים חד פעמים, בגלל הערבוב שלהם, עם מזון אורגני ועם חומרים, ברוב המקרים אי אפשר למחזר אותם, אפשר לשרוף אותם ולייצר מהם אנרגיה, אני לא בטוח שזה הפתרון שאתה מאחל. עכשיו, ברור שיש פה מהלך, קודם כל המהלך הזה כבר נעשה בערים אחרות. למשל, בכפר סבא, כבר נכנסו לדבר הזה. עכשיו, ברגע שמתחילים להיכנס לסיפור הזה, רואים שיש עוד הרבה דברים אחרים שקשורים לזה. למשל, הכלים שמגיעים לצהרונים, וזה לא היה ככה בעבר.
כן.
האוכל בעבר היה מגיע בקונטיינרים מנירוסטה, פלדת על חלד, שזה חומר שלא פולט חומרים, בטח לא בטמפרטורות של בישול.
חומר בטוח יחסית.
בטוח כן. יחסית, הוא חומר שבהתחה שלו מעל 1,000 מעלות, הוא לא יושפע ב-100 מעלות. רוב הקונטיינרים שמביאים היום את האוכל לגנים ולצהרונים, מגיעים את זה בקונטיינר מפלסטיק. האוכל צריך להישמר בערך ב-60-65 מעלות, כדי שלא יתפתחו בו חיידקים.
ואז הילדים נהנים מחלקיקי מיקרופלסטיק.
יותר מזה, העניין הוא שכדי שזה יגיע ב-65 מעלות, מכניסים את זה ב-100. זאת אומרת, הפלסטיקים כאלה, הם פלסטיקים חד פעמיים, שוב, אתה לא משקיע בהם באיכות גבוהה של פלסטיק, ובטוח ב-100% שזה משחרר חומרים לתוך המזון. השאלה היא כמה הכמות שלהם ומה ההשפעה של זה, וזה דברים שצריך לבדוק אותם, קשה מאוד להוכיח. בכל מקרה, אתה לא רוצה לחשוף ילדים במשך שנים, גם אם מדובר בחלקיקים למיליון של חומרים שהם חומרים בעייתיים, אתה לא מעוניין לחשוף ילדים לדבר הזה, וטוב מאוד שהמהלך הזה מתחיל, אבל יש פה מהלך שהוא יגזור עוד ועוד ועוד פעילויות שיצטרכו של ההובלה של המזון, של ההכנה של המזון, של החימום שלו, של החלוקה. ולמרות שהם אומרים שהם הולכים לעשות את זה ממש בזמן הקרוב, לפי דעתי זה ייקח כמה חודשים טובים, כי צריכים בעצם לצאת למכרזים וכו', וגם להרגיל את ההורים, הסייעות, הגננות וכו', איך לעשות את הדבר הזה.
לכיור מלא בכלים.
אני מניח שזו הזדמנות מעולה לקחת את הפסולת האורגנית, להפריד אותה, וללמד גם את הילדים להפריד אותה, ואז לחסוך גם חלק מהעבודה מהגננות.
אפשר להסביר באמת לילדים שזו אחת מהפעילויות של הגן, לשטוף כלים?
כן, אבל הם לא צריכים לשטוף כלים, הם כולה צריכים להפריד את זה. דרך אגב, זה הכנה מעולה הביתה. אנחנו מעוניינים בדבר הזה. ההורים רוצים שילדים כבר יגיעו מתורגלים להטענה ולפריקת נדיח. זה יכול להיות באמת משחק מעניין, כמו שהיה עם תום סויר והקלברי פין, שנתן לו לצבוע את הגדול.
בכלל רוצים ילדים שיחוו ילדות כמו בתקופה הנוראה. יופי. אבל כן צעד מבורך, כפי שאפשר...
צעד מאוד מאוד מבורך, אנחנו באמת צריך להאיץ את זה, ולעשות את זה מהר, היה מן הראוי להגיד, היה אפשר לעשות את זה כבר לפני 10 שנים, ולא לחכות לזה שהתושבים ילחצו, אבל זה שהעירייה לוקחת את זה על עצמה ונכנסת לפעילות, זה בהחלט מבורך.
לגמרי, ואנחנו קוראים שוב לציבור להפסיק, או לפחות למנן את השימוש בכלים חד פעמי, זה נוראי.
אם אין צורך במיוחד, ממש ממש דחוף, חבל. חבל על הזמן ועל הכסף.
טוב, אנחנו נעצור כאן. תודה רבה לך, יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה לך. שלושה שיודעים. אנו שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים. בכאן תרבות שעה שנייה, אני דודו ארץ, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן דוקטור אמנון רביב, מחלוצי תחום הליצנות הרפואית בישראל, הראשון בעולם בעל דוקטורט בליצנות רפואית, מלמד בחוג לדרמטרפיה במכללת אל חי, וליצן רפואי בפרויקט רופא חלום. איתו אנחנו מדברים על ליצנות רפואית שנחשב לענף ברפואה אלטרנטיבית, בבתי חולים, במרכזים הרפואיים. ליצנים עושים שימוש בכוחו המרפא של ההומור כדי לשפר את מצבם של החולים. אנחנו מיד נבין, כמובן נגדיר גם מהו הומור וכולי, ונעסוק בעוד עניינים. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לויקר, המפיק אבי שמאי, על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החדש של כאן, וגם בספוטיפיי. ליצנות רפואית שעה שנייה. דוקטור אמנון רביב, אתה ליצן רפואי, הטייטל הוא ארוך, אבל ליצן רפואי, קודם כל אתה איש שטח, אתה עושה את הדברים כמובן. בוא נדבר על הומור, מהו הומור בעיניך?
הומור קודם כל זה מכניזם או חוש, מכניזם מדהים שהתפתח אצל בני אדם. אתה לא כל כך מזהה את זה אצל חיות, או לפחות לא באופן מובהק, כמו שאנחנו רואים רגשות מה שמדהים בהומור, כן, זה שהוא יכול, אנחנו יכולים לשנות את המשמעות ואת הפונקציה שהוא ממלא בהתאם לצורך שלנו. לאנשים בריאים, למשל, הומור זה סוג של תקשורת. אני מספר בדיחה, אתה מספר בדיחה, אנחנו נהנים לראות בטלוויזיה דברים מצחיקים, אבל הומור לאנשים במחלות מסכנות חיים, יש לו משמעות ופונקציה אחרת לגמרי. זה סוג של...
מה?
זה סוג של כלי נשק. סוג של משהו שמאפשר להם להתמודד עם המחלה, עם ההשלכות של המחלה. זה כלי נשק שמחזק אותך, שמעצים אותך, ונותן לך את הכוחות להתמודד. ואנחנו יודעים את זה לאו דווקא רק מחולים, אנחנו יודעים את זה מכל מיני משברים, מכל מיני... אני אתן לך דוגמה, למשל ויקטור פרנקל מדבר על ההומור באושוויץ, בסוף כל יום שהצליחו לשרוד, הם היו מכריחים את עצמם להתקבץ ליד המיטות שם ולספר בדיחות. על מנת לא לאבד את האנושיות.
גם במצבים הקשים ביותר.
הקשים ביותר, זה סוג, זה הופך להיות...
והאפלים ביותר באנושות, אנשים עדיין סיפרו בדיחות.
זה לא עדיין, דווקא במצבים האלה, הם משתמשים בהומור כסוג של נשק, להתמודד עם המחלה או להתמודד עם המצב ועם ההשלכות של המחלה. זה במצב, זה הפונקציה השנייה. אז אמרנו, יש אנשים בריאים, אנשים...
אמרנו תקשורת, ואמרנו יכולת התמודדות.
ויש עוד מצב, יש עוד מצב של ההומור, שאנשים שבמצב סופני כבר. אין פה מלחמה, הם יודעים שהסיפור נגמר. שוב, המשמעות והפונקציה של ההומור משתנים. זה הופך להיות סוג של גאולה של הומור. סוג של, בעזרת ההומור, אנשים עושים קלוז'ר. נפרדים מהחיים, נפרדים מהאנשים... זה מהמקום הזה של השלמה. זאת אומרת, אין פה את המלחמה, בעזרת ההומור הם מייצרים השלמה. זאת אומרת, זה מדהים, היכולת של ההומור, היכולת שלנו להשתמש בהומור לכל מצב, כן, באופן ובמשמעות שונה.
טוב, זה כמובן מאוד מעניין, אני מנסה להבין באמת, אנחנו יודעים שהומור זה סוג של נקודת מבט על החיים.
נכון.
אבל אתה צודק שזה באמת גם דרך ליצור קשר זה עם זה, וגם דרך להתמודד. אגב, גם לאנשים בריאים,
נכון?
שנתקלים בסיטואציות נכון? קשות פה ושם. אתה כמובן מדבר על המצבים הקיצוניים ביותר, נכון. שאדם עובר בחייו.
כי אני, אבל... כי אני כליצן רפואי נתקל במצבים
כן,
הקשים
כן, האלה. כן, ודאי, ודאי. ובמצבים כאלה באמת, שבאמת אתה אומר שלהומור יש ממש פונקציות אחרות.
נכון.
לסגירת מעגל, להתמודדות עם, ה... נכון. עם הגורל עצמו שכבר מוכתב.
נכון. לגמרי.
זה מאוד מעניין. איך התחילה הליצנות הרפואית? זאת אומרת, הבנו מה השורשים כן. של דמותו של הליצן, המקצוע הזה אולי, או סתם הטיפוס הזה
שגם... הרפואה המודרנית, אנחנו בתי חולים קיימים...
כי זה דווקא נשמע קונטרה לרפואה המודרנית.
נכון, אז המון שנים באמת הומור, הוא לא היה חלק אינטגרלי מהרפואה או מהזה. יש לנו את הפרק שאדנס, להפך, נכון? מקום רציני.
נכון, רציני, אל יצחק, אדוני, זה רציני.
בדיוק, כן. בדיוק. אבל אנחנו אבל דווקא יודעים, יש אפילו מ-1907 בעיתון שנקרא פטיט ג'ורנל בפריז, צילום וכתבה ליצנים, לא קראו להם ליצנים מופיעים, אפשר אולי לקרוא להם, תמונה במחלקת ילדים בלונדון.
כן.
זה כבר הדברים, האנשים, ליצנים הגיעו למחלקות ילדים והגיעו למחלקות אחרות.
אבל לא מלמדים רופאים להצחיק.
הנה, יש לנו את פייץ' אדמס, שלמעשה הוא למד רפואה, והוא הכניס את הרעיון הזה, של, וכמובן הסרט עשה לזה יופי של פרומושן, את העניין כן. הזה של, של להכניס, להכניס את, את ההומור כחלק אינטגרלי, הומור אמפתי, שאתה לא רק מסתכל באיזשהו ריחוק, כי יש איזה משהו של ריחוק, ריחוק מקצועי שמפתחים אנשי מקצוע רפואי, כן, רופאים וזה.
נכון.
אלא סוג של אמפתיה, של הומור אמפתי, כדי להתקרב וליצור את הקשר עם, עם החולים. אז, אבל הליצנות הרפואית המודרנית, אנחנו מחשבים אותה מ-1986, שנכנסה לבתי חולים, בקרקס התפוח הגדול בניו יורק, ככה כן. זה נקרא, מייקל קריסטיאנסן, קלאון קיר יוניט, הם התחילו, הם נכנסו, התחילו להיכנס ל... דרך אגב, גם כן, כי הזמנה של אחות שראתה, זה אני שמעתי ממייקל עצמו, כי הזמנה של אחות שראתה את הביג אפל סרקס שם, ואמרה, אולי תבואו צלצלה אליו, ואולי תיכנסו ותשעשו את הילדים.
זה לא התחיל כאיזה משהו מתוכנן
בדיוק,
וכולי,
נכון.
אלא הוא יאללה בוא, תעשה סטנדאפ או תעשה נכון. שיגועים וכולי,
נכון.
ואז הבינו שיש לזה יותר פוטנציאל.
ולאט לאט, כן, ובפאזה הראשונה זה היה באמת, אתה יודע, שעשוע כזה שנכנסים, מבדרים את הילדים במחלקות זה, לאט לאט זה תפס תאוצה, גם כן התפזר בכל העולם, ותפס איזשהו לא רק על יד המיטות, אלא גם כחלק אינטגרלי מפרוצדורות רפואיות. זאת אומרת, היום הליצנים הרפואיים של רופא חלום, למשל, הם חלק מפרוצדורות רפואיות. אני יכול...
אתה צריך ניתוח ולהחליק על בננה?
לא, אבל אם אתה נכנס לפרוצדורה רפואית, בדיקה רפואית, לקיחת דמים, כימותרפיה, דיאליזה, IVF אפילו.
מה זה
IVF? IVF זה הפריה חוץ גופית. כן, אפילו שם עשו מחקר, פרופסור שבח פרידלנד, עשה מחקר, לקח שתי קבוצות מטופלות, מחקר השוואתי, ואחת מהקבוצות לופתה על ידי ליצן רפואי, והשנייה לא, והסתבר, אבל לא מהסיבה שאתה חושב, אלא מכיוון שבעצם הליצן הרפואי מוריד חרדות ומוריד לחץ, וזה גילו שזה חלק מאוד מאוד חשוב בעניין של קליטה להיכנס להיריון. אם אתה הלחץ והחרדה,
משהו שמונע,
מונע או...
אבל הנה מצאנו אמצעי מניעה, סטרס.
כן.
אם אתם רוצים להימנע מהיריון, השתמשו בחרדה.
תשמע, אנחנו קשה להפריד היום כבר את העניין הזה של, של הנפש והגוף. כמובן שאנחנו יודעים שאתה מתעצבן, אתה אומר לך, אתה תחטוף עוד התקף לב.
נכון.
זה חלק מעניין.
או אפילו ש... מחלה אוטואימונית היום. באמת הרפואה כבר לא מתביישת לדבר על הקשר הזה, נכון. הרופאים בשנות, מדברים גם בשפה הזו.
בשנות ה-70 גם היו מחקרים יותר ויותר לגבי הצחוק. הומור מעורר צחוק. דוקטור ורה רובינסון שעשתה מחקר, ועלו על זה שהצחוק, הצחוק, אתה יודע, העמוק הזה, הוא מריץ את זרם הדם, זרימת הדם, הוא משחרר אנדרופינים, שזה הורמון מסוים, לתוך מחזור הדם,
זאת אומרת, יש ממש השפעות כימיות עלינו כשאנחנו צוחקים.
נכון, לגמרי. ולכן זה... זה פתח איזשהו, שוב, את האפשרות הזאת, או שינה את הקונספציה, וכן אפשר ורצוי להכניס הומור לבתי חולים, ולא להישאר את הדעה הרציניים, והרי אתה נכנס לבית חולים, והכל לבן, הפרוסדירון, והמכונות הענקיות האלה.
כן, העיצוב לא משהו.
ולא העיצוב לא משהו.
גם האוכל לא משהו, הכל לא משהו.
נכון, וזה יוצא חרדה.
כן,
זה צריך הרעדה.
בגלל זה אתה יכול להרגיש מסכן.
בדיוק, קטן ומסכן, נכון. ולא חשוב. והעניין הוא שאתה יכול לראות צור. יותר ויותר.
אני יודע מחלקות... שמנסים, וכל הכבוד לצוותים הרפואיים וכולי, ואנשים נכון. יוצאים מגדרם, אבל אתה צודק שהחוויה הפרטית שלך, כאדם נכון. שמגיע מדירה עם אוטו שנוסע, ואנשים נכון. צריכים אותו לפגישות, פתאום אתה שוכב במיטה, ספון באיזשהו חדר קטן עם עוד אנשים,
במקרה הטוב, אם לא פה בפרוסדור על המבוגרים. אבל תראה, היום באמת יותר ויותר למחלקות ילדים, מכניסים צבע, מכניסים זה, יותר, אתה יודע, יש יותר צבע ויש יותר תמונות ויש יותר זה, זה כבר גילו שזה, צריך להכניס את זה גם למחלקות המבוגרים, וכמובן שליצנות רפואית היא מועילה למבוגרים לא פחות מילדים, ולפעמים יותר אפילו. למה? כי לילדים הם תמיד מוקפים. יש את ההורים, יש את המשפחה. מבוגרים יש הרבה מהם שהם בודדים.
וואו.
והצורך שלהם הוא אפילו יותר לפעמים.
תגיד, איך הגעת לתחום הזה? היית ליצן שעשה הסבה לליצנות רפואית? היית רופא שעשה הסבה? מאיפה אתה הגעת?
אז זה סיפור. אני בתחילת שנות ה-20 שלי נסעתי לאירופה, קניתי טרנספורטר, אתה יודע, פולקסווגן, שרציתי את המושבים האחורים, שמתי מיטה, והתוכנית שלי הייתה איזה חודשיים להסתובב, לעשות קצת הופעות ברחוב.
אתה היפי? אומן רחוב היפי כזה?
כן, בתקופה הזאת בהחלט, והתחלתי לעשות ברחוב, ואיכשהו זה התגלגל לארבע שנים. ארבע שנים הסתובבתי ועשיתי הופעות ברחוב, זה היה נחמד מאוד.
אגב, יש האומרים שאת המיומנויות הגדולות ביותר, אתה רוכש כך.
לגמרי.
כמו בהופעות קשות, לגמרי. בבדיקת חומרים, ברחוב, נכון. ולהופיע בתנאים קשים.
נכון,
הרי לגמרי. הרי תנאים סטרילים זה לא מלמד אותך שום דבר.
נכון. נכון, ובאותה תקופה לא היו כמובן טלפונים סלולריים ולא היו מחשבים, ואני פעם בחודש הייתי מתקשר להורים שלי, לא ראיתי אותם כל השנים האלה, להגיד להם שאני בסדר ולשמוע מה מצבם. ואחרי ארבע שנים... פעם אחת, אחרי ארבע שנים שהתקשרתי, אבא שלי אמר לי שבטלפון שאימא שלי חלתה בסרטן. לקחתי את, כמובן את המטוס הראשון, הגעתי להדסה בערב, חיפשתי את המחלקה האונקולוגית, ומצאתי אותה שם, היא לא ידעה שאני מגיע, לא ראתה אותי זה ארבע שנים. היא פשוט, אנחנו הסתכלנו אחד על השני, היא הייתה כאילו המומה, והתחלנו לצחוק. וליוויתי אותה.
המומה קימה, כי היא לא ראתה אותך הראשונים, כי היית מרושל.
כי פתאום הייתי גם מרושל, וגם עם החדופן על הכתב, וגיטרה על הכתב, והפקבק, ואתה יודע, נכנסתי ככה וזה.
ההורים חולמים שהילד יהיה רופא, מדען, לא יהיה לך דופן ו...
וקרוב לבית, וקרוב אליהם.
וגם נכון, מי רוצה שהבן ישתן, נכון?
שאף אחד לא יודע.
צודק.
היום אתה יכול לחשוב על זה, שילד נוסע ויש לו קשר פעם בחודש, זה פחות... אבל...
וצחקתם, אתה אומר.
וצחקנו וליוויתי אותה, סגרנו פערים גם כמובן, ליוויתי אותה כל הטיפולים. הייתי איתה חודשים, פשוט ליוויתי, וזה... שם נולדה, שם נולדה לי החלטה.
והיא שמת עליה, זאת אומרת, ניסית להצחיק אותה?
כל הזמן אנחנו צחקנו. פשוט צחקנו כל הזמן. אמא שלי, ואנחנו גם היום צוחקים כל הזמן, זה כאילו... היא התאוששה מהסרטן, אפילו ניצחה אותו פעמיים, ברוך השם. אבל שמה אמרתי, וואלה, צריך להכניס לפה למקום הקודר הזה, וכבר היו שמועות, אני באותה תקופה...
זאת אומרת, הבינו את זה כבר.
הבינו כבר, וזה התחיל כבר בניו יורק, שמעתי שמישהו עושה את זה בניו יורק.
נכון, טוב, אתה באמת מהחלוצים, לדעתי, נכון?
כן.
כן.
וזהו, ואז התחלתי לעשות את זה לפני... 24 שנים.
איך זה התקבל באמת בהתחלה? כי היום כולם כבר מכירים את הליצנים, שיש גם שמות
נכון, היום יודעים מה זה.
נכון.
ליצן נכנס, אומרים, זה ליצן.
בדיוק.
אז הסתכלו עליי ואמרו לי, מה קרה? מה זה, פורים היום? מה?
בדיוק, זה המשפט.
זה כן.
מה זה, בורא, מה זה?
מה קורה פה, מה? אבל לאט לאט זה נכנס, וזה נכנס. כן, היום זה משהו שהוא...
אפשר ממש?
היום זה מוערך, ואנשים מבינים את זה, וכל המגזרים, זאת אומרת, אין פה שום... ומה שמדהים בליצנות רפואית, זה, מבחינתי זה סוג של פריבילגיה לפגוש אנשים מכל המגזרים, מכל המקומות, כן, שלפעמים אתה לא...
לצערנו, השוויון האמיתי ואהבת שם. האדם האמיתית
לחלוטין.
נמצאת כשחלילה אנחנו נמצאים במצבים קשים ומבינים בדיוק. שבסוף
בדיוק.
אנחנו בני אדם שרוצים לחיות.
כל,
ולהיות...
כל המסכות נופלות, כן, כל, כל התפקידים, ה... זה... פתאום אנחנו שם, נכון.
זה נכון, צריך בדיוק. לזכור את זה באמת. טוב, אנחנו נעצור כאן, נשמע שנמשיך לדבר על ליצנות רפואית, נבין איך אפשר ללמוד בכלל תחום כזה, כי שוב זה נשמע משהו שאומנם יש מיומנויות שאפשר לרכוש, אפשר להתאמן על רכיבה על חד אופן, אבל צריך משהו מעבר לזה, נכון, צריך איזשהו אקס פקטור. אנחנו מיד נדבר גם על זה, וגם על עבודת שורשים של שורשים באמת. הנה. שלושה שיודעים. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. עבודת שורשים. חוקרים מאוניברסיטת אריזונה מיפו את תהליך ההתפתחות של הצמחים הירוקים בעולם במיליארד השנים האחרונות. הם יצרו מפת דרכים גנטית של הצמחים, מפה שכוללת את ההיסטוריה ואת ההתפתחות שלהם, באמצעות ניתוח נתונים גנטיים של יותר מ-1,100 מינים. וכך הם יצרו את העץ האבולוציוני, או ממש אילן יוחסין מקיף, לצמחים, הכי מקיף שידוע עד כה. היוזמה היא שיתוף פעולה בינלאומי של כמעט 200 מדענים, כשהמטרה היא לבחון באמת מגוון מיני צמחים שהתפתחו במיליארד השנים האחרונות. כל הצמחים הקיימים כיום בעולם, מתברר שיש להם אב קדמון משותף. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור חיים רבינוביץ', חוקר במכון למדעי הצמח, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, על שם רוברט סמית, באוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום לך ולמאזינים.
טוב, אז יש לנו קודם כל, הנה אנחנו נדעמים לגלות שכל הצמחים, נקרא להם הצמחים הירוקים, כך זה מופיע באנגלית, יש להם אב קדמון אחד?
למה רק לצמחים? לכולם.
זה גם נכון, אתה יודע מה, אתה צודק. כמה שזה נשמע לי מופרך, אתה צודק לגמרי. המופרך יותר, זו האמת, נכון? הכל התחיל ממקור אחד.
איזשהו רואה אחד לפני 3.5 מיליארד.
כן, אוקיי, זה נכון. אז אולי זה לא צריך כל כך להפתיע אותי. אז בוא נדבר באמת על העץ האבולוציוני. זאת אומרת, איך צמחים מתפתחים? איך הופכים להיות מגוון כל כך גדול? האם האבולוציה שלהם שונה מאבולוציה של בעלי חיים?
לא. האבולוציה היא אבולוציה דומה במהותה. משום שכל הגנטיקה, כל התורשה דומה במהותה. ואין הבדל בין הגנטיקה של חיידק לגנטיקה שלך או שלי, או של כל אחד מהמאזינים. מה שקורה הוא, החוקרים האלה מציינים במאמר שהם פרסמו בנייצ'ר, שהם זיהו שני תהליכים שתרמו הרבה למגוון הגדול, הם מדברים על 500,000 מינים שונים של צמחים שקיימים היום בעולם. והם דיברו על שני תהליכים שהם זיהו שגרמו בעיקרם לשונות הזאת. תהליך אחד הם מדברים עליו הוא, יצירת קבוצות של גנים שיש להם תפקיד מסוים. צריך לומר, גנים בעצם יודעים רק לקדד לחלבונים. גנים לא אומרים עיניים כחולות, גנים לא אומרים שיער בלונדיני. גנים יודעים לקדד חלבונים וזה הכל.
זו נקודה, אני רק אעצור ברשותך, זו נקודה מאוד חשובה באמת,
הרבה פעמים אנחנו,
לא, זה באמת חשוב, כי אנחנו באמת מתייחסים לגנים כמשהו שהוא מכיל תכונות וכולי, לא, זה באמת מתכון ליצירת חלבונים וזהו.
נכון, נכון. עכשיו, אם חלה טעות בכתיבת הרצפט, אז העוגה לא יוצאת טוב. אם חלה טעות ביצור החלבון, החלבון הזה יכול להפסיק לתפקד ואז נסבול מימומים שונים, או שיכול להיות דבר אחר. זאת אומרת, במקום לצורך ההדגמה, במקום ירוק יהיה אדום. וככה מתחילה להיווצר שונות בין הירוק לאדום.
שום מוטציות אקראיות כמקובל באבולוציה?
מוטציות אקראיות כמקובל באבולוציה. אבל עכשיו, כאשר כמה גנים מתכנסים ביחד, הם יכולים ליצור איזשהו תהליך חדש שלא היה קודם. למשל, הצמחים הראשונים היו חשופי זרע. תסתכל על אורן, למשל, על האצטרובה, אתה מנהל קצת האצטרובה לזרעים, הזרעים נשפחים החוצה או נופלים החוצה. תסתכל על הגווניה, הזרעים חבויים בתוך הפרי. תסתכל על תפוח, הזרעים חבויים בתוך הפרי. קרה איזשהו תהליך אבולוציוני, שבו הצמחים עברו ממעבר ממצב של חשופי זרע, שבהם הזרעים חשופים בעצם לסביבה, דבר לא כל כך טוב, למצב של זרעים שהם בתוך פירות, והם מוגנים הרבה יותר טוב בכל תהליך האבולוציה. עוד תהליך שהם זיהו היה הכפלה של מספר הקרומוזומים. הם אומרים שמה שקרה, נניח שיש לנו קרומוזום יחיד, תמיד הם מופיעים בזוגות, אחד מהאבא, אחד מהאימא, כן. יש לנו עליו גן יחיד, A. יש A ו-A, והם מתפקדים, ולכן אנחנו קיימים. עכשיו הקרומוזום הזה יכפיל את עצמו. ונניח שחלה מוטציה עכשיו בקרומוזום השלישי, וה-A הזה הפך להיות B. A ו-A ממשיכים לייצר את החלבון המקורי, שאפשר לך להתקיים. B יוצר עכשיו פתאום דבר חדש, ופתאום מופיעים עלי כותרת, ופתאום מופיעים זרעים, ופתאום מופיעים, לא פתאום, במהלך אבולוציוני מאוד מאוד ארוך וממושך. אז ההכפלה הזאת של הקרומוזומים, אומרים, תרמה הרבה מאוד לשונות ולמגוון שאנחנו רואים היום. ואתם רואים על בסיס של אותו 1154 מינים שהם עשו. צריך להגיד שמה שהם עשו בעצם, הם לא בדקו את הגנים, הם בדקו את התוצרים שלהם, את הטראטיק של הגנים האלה, במילה שנקראת טרנסקריפטום, ולא ניכנס אליה כרגע, אבל הטרנסקריפטום הזה משתנה בכל דקה בחיינו. למשל, תיקח צמח ירוק, שעכשיו התחיל לפרוח, אז הגנים המתבטאים באותו תהליך הם גנים אחרים מאשר צמח שבאותו רגע מייצר בצל, או באותו רגע מייצר פקעת, או באותו רגע מייצר דבר אחר. יש להניח שבשלב יותר מאוחר ייקחו שלבים שונים בהתפתחות של הצמחים, של כל צמח וצמח בעצמו, כדי להבין את השלם. היום אנחנו מתחילים להבין, יודעים את המפה האבולוציונית שצוירה יפה במאמר שלהם בנייצ'ר, עוזר לנו להבין את תהליך ההתפתחות, עוזר לנו עוד יותר, נניח שזיהו בצמח X שהגן A מייצר משהו. עכשיו מצאתי רצף דומה בצמח Y, ואז אני יודע, לא צריך לחפש מה הגן הזה עושה, אלא אני אומר, אם הוא עושה את זה בצמח X, הוא עושה את זה בצמח Y, כי השפה הגנת היא שפה אחידה בכל היצורים על פני כדור הארץ, מהחיידק ועד הפיל, מהנמלה ועד אנחנו.
עכשיו, אתה דיברת באמת על העובדה שאפשר להתייחס לגן כמובן בודד, אבל יש מין התכנסות, קבוצות גנים, זאת אומרת, זה משהו שזה קצת כמובן האנשה באלף, אבל זה כן קורה, נכון הדבר הזה?
גנים הם לא סוציופטים. כן. גנים עובדים בחבורות ברוב המקרים. קשה לי לחשוב על מקרה שבו גן יכול להיות מנותק מסביבתו הגנטית ולעשות משהו, משום ש... ישנם גורמים שונים שמשפיעים על הביטוי ולא גורם יחיד. אז אם חלה איזושהי מוטציה ואתה אומר אוקיי, במקום ירוק הופיע אדום, אבל גם הירוק הזה היה מושפע מכמה דברים שונים. הרי כל מה שאנחנו מייצרים לא בנוי מחומר אחד. אנחנו מתחילים באבני הבניין, למשל, ליצירת חלבונים, אנחנו מתחילים באבני בניין שנקיים חומצות אמינו. כדי שחומצות האמינו האלה תיוצרנה, צריכים להיות גנים מאחורנית שמייצרים את החומצות האמינו האלה. זאת אומרת, צריכים להיות חלבונים שמייצרים את חומצות האמינו האלה וכדומה. אז ישנם תהליכים, זה לא מצב שבו אתה הולך מנקודה א' לנקודה ב' וזהו, ואין בלתה. אלא התהליכים בגוף, בצמח, בחיה, בחיידק, הם תהליכים מתמשכים כשאחד תלוי בשני, והכל תלוי בסופו של דבר במה שאנחנו מכניסים לפינו, כי אנחנו לא יכולים להיות עצמאים מנותקים מהסביבה כולה.
ומה באמת אפשר? כן, בבקשה.
הצמחים, אני אומר, הם המקור לחיים על פני כדור הארץ, כי קח את הצמחים, שום דבר אחר לא יכול להתקיים פה.
ומה אנחנו באמת יכולים להפיק מבנייה של אילן כזה?
נתחיל בהבנה, תחשוב על דרווין, איפה היינו היום בלי דרווין. אבל קודם כל הבנה, ההבנה הזאת מאפשרת לנו לייחס דברים. זאת אומרת, ניקח דוגמה פשוטה, נניח שהופיע איזושהי מחלה חדשה בצמחים. אני אגיד, הדבר הפשוט בעיניי הוא ללכת לחפש בסביבתם הקרובה אחורנית, לראות האם בצמחים שקדמו להם אין עמידות למחלה הזאת. ואם יש, אני אוכל לקחת, כיוון שכולם מדברים באותה שפה, אני אוכל להעתיק את הגן שנמצא בצמחים שקדמו להם, ולהעתיק את זה לתוך ה... אין עגבניה תרבותית בבר. אין בצל תרבותי בבר, אין חיטה תרבותית בבר. הכל מדובר, אני חושב, הכל מדובר באיזשהם אבות קדמונים שהיו חשופים לתנאי סביבה משתנים, ואנחנו מנסים לקחת מהם מקורות כדי להגדיל את המגוון שיש לנו ולהגדיל את האפשרויות שלנו להתמודד עם התנאים המשתנים. ההתחממות הגלובלית, עם כל מה שקשור באוזון, שעכשיו חוזר למצבו הטבעי, אבל אתה זוכר שהייתה תקופה שכדור הארץ נחשף לרמות עצומות של אוזון, שיש לו השפעות וכדומה.
טוב, תודה לך על השיחה הזו. חוקר במכון למדעי הצמח, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה על שם רוברט סמית באוניברסיטה העברית, פרופסור חיים רבינוביץ', תודה רבה לך.
תודה לך ולמאזינים ויום טוב.
ואנחנו חוזרים לעסקי הליצנות הרפואית שלנו, דוקטור אמנון רביב נמצא איתנו כאן. אתה גם כתבת ספר על ליצנות רפואית.
נכון, זה הספר גם הראשון שיצא בהוצאת סיגל והפצת אוניברסיטה שיקגו.
In English, but in English.
In English, yes, right.
אכלנו אותו בגדול.
זהו. אז כן, זה חלק מנקמד סירי בעריכת ריצ'רד שקנר, פרופסור ריצ'רד שקנר. אני רוצה להגיד בכלל, אנחנו בארץ, זה לא רק סטארט-אפ ניישן בהייטק, אלא גם בליצנות רפואית.
כן?
אנחנו, כן, אנחנו מובילים, הפרויקט רופא החלום מובילים בעולם. אני נשלח, רק השנה האחרונה נשלחתי על ידי משרד החוץ, להכשיר ליצנים רפואיים בדרום אפריקה.
אז בוא נדבר בבית על הכשרה של ליצנים רפואיים. איך מלמדים אדם להפוך, זה קצת כמו ללמד מישהו להיות, שוב, אני מנסה להקביל את זה לעולמי, הרבה פעמים סטנדאפיסט. אתה יודע, אוקיי, צריך להתאמן וצריך לכתוב בדיחות, אבל תמיד צריך את האקס פקטור, את צורת הדיבור המיוחדת, השטויות שלך. אז כל אחד מוצא לעצמו את זה? אפשר ללמד כל אחד להיות ליצן?
תראה, אפשר ללמד כל אחד. שאלה מה, איך כל אחד יוכל לעשות סטנדאפ, שאלה איך זה יראה. העניין הוא שאני חושב ש ההכשרה של ליצן רפואי צריכה להיות בשני סוגי מיומנויות שונות.
Okay.
מיומנות אחת של תיאטרון, של אימפרוביזציה, של מוזיקה, של להיות מסוגל לעשות פרפורמנס ארט, והמיומנויות השונות צריכות להיות אנושיות. זאת אומרת, יכולת להקשבה, יכולת של יצירת קשר, רפור, אמפתיה.
Okay.
היכולת שלך ליצור את ה...
זאת אומרת, בניגוד לאומנויות במה אחרות, מבלי לפגוע, צריך שיהיה לך באמת אכפת.
לא רק זה, גם ליצן. תחשוב ליצן קרקס, נכנס לזירה בקרקס, הוא לא מכיר אף אחד.
מה אכפת לו?
מה אכפת? הוא עושה את הגג שלו, סולד אאוט. מה, מספיק?
הרבה פעמים אתה אפילו לא רואה את הקהל. אתה רואה הבזק של אור, אתה מופיע מולו, תודה רבה להתראות.
בדיוק, ופה יש את המיומנות של ליצור קשר וליצור רפור, מין קשר, בונדינג כזה, ולהעצים את הבן אדם. זה משהו אחר, זה עבודה של אחד על אחד.
ומתאמנים? זאת אומרת, יש תקופת סטאז' לדבר כזה?
בוודאי, יש את ההכשרה הזאת זאת אומרת, שאני עושה הכשרה, אז אני עובד על שני הסוגי מיומנויות האלה, גם העניין של הקשבה וגם העניין של האמפתיה. זה משהו שאתה מתרגל. דרך אגב, אני לימדתי במהלך כמה שנים טובות בבית ספר לרפואה בבן גוריון.
כן.
הם הגיעו להבנה שרופאים, סטודנטים לרפואה, כדאי שיהיה להם מיומנויות אישיות של... לא, אני לא לימדתי אותם כדי שהפכו להיות ליצנים רפואיים, אלא כדי לפתח סוג של מיומנות בין אישית,
כן.
שלא תיכנס לרופא והוא לא יסתכל עליך והוא יתקתק על המחשב, כי אין מה הבעיה וזה, אלא שיוכל ליצור איתך קשר וקשר אמפתי.
איזה הבדל זה, בין רופא ש...
שמיים בארץ. זה יכול לדקה אותך.
מישהו שאפילו מכיר אותך.
נכון, לגמרי.
אומר לך שלום, מה שלומך וזה, ורופא שאומר לך, חכה בחוץ, עוד לא, אל ת...
זה גומר אותך, זה יכול לגמור אותך.
זה מעורר אנטגוניזם, אני לא יודע אם מבינים את זה.
אז בגלל זה, עובדה שבבית ספר לרפואה בבן גוריון, שם הביאו אותי בשביל היצירה הזאת. תשמע, חלק מהסטודנטים לרפואה לא יכולים להסתכל בעיניים. זאת אומרת, אתה לומד מיומנויות של, אתה יודע, רפואיות של דיאגנוזה, אבל
איכשהו, בגלל שהמקצוע הזה הוא באמת המקצוע המוערך מאוד בצדק,
נכון,
ואנחנו מדובר בתיקון של בני אדם, בחיים, נכון. של אנשים, בהצלת חיים, באמת ראוי לכל הכבוד האפשרי. כן. אבל איכשהו נלווה לו בתקופות מסוימות, היום אני מקווה שמבינים שאפשר להיות נחמדים גם אם אתה רופא וגם אם אתה...
יש
רופאים כאלה, אני אומר.
יש רופאים מדהימים, ויוצרים קשר מדהים, וזה אני חושב שינוי כל כך משמעותי.
אבל זה שינוי של השנים האחרונות, שהרופאים מבינים ממש, שקודם כל, be nice, כמו שאומרים בעברית.
וזה, ואני אחזור לזה שאנחנו סטארט-אפ, בזה שאנחנו מפיצים את העניין הזה, למשל פרוצדורות לא עושים בעולם, לא עשו עד שאנחנו התחלנו לעשות פרוצדורות, המעורבות של הליצן הרפואי בפרוצדורות, התחילה פה. ואנחנו, אני עכשיו רק בשנה האחרונה לימדתי, הכשרתי ליצנים רפואיים בדרום אפריקה, אין להם ליצנות רפואית, עשיתי הרצאות לרופאים בבית חולים שרלוט מקקה ונלסון מנדלה שם, על מנת שיבינו מה זה. ואני השלחתי לאוסטרליה במשרד החוץ, ושם גם כן לימדתי באוניברסיטת ניוקאסל, בבית ספר לרפואה, את הצוות, כדי שיבינו מה זה. זאת אומרת, יש פה משהו ש, של סטארט-אפ שאנחנו, כפרויקט רופא חלום, אנחנו פה דוחפים את זה. ו... ארצות הברית, שהתחילו עם זה, אני הייתי גם עכשיו לאחרונה, לפני איזה 5 חודשים בלוס אנג'לס, בסן פרנסיסקו, תחשוב איזה קטע מצחיק, אני מגיע, מרצה בבית חולים ארווין, במחלקה אונקולוגית, והרופא כל כך, ראש המחלקה, כל כך נדהמת מהדבר הזה, כי אני גם מראה וידאו ואני מראה זה, וזה מוחשי נורא, שהיא אומרת לי, אז תעשה לי טובה, אתה מכיר פה ליצנים רפואיים מלוס אנג'לס, שאני חושב שאפשר לחבר, ואני מגיע מישראל לחבר בין הליצנים הרפואיים בלוס אנג'לס.
אולי תפתח סוכנות כמו שחקנים לליצנים רפואיים. וואו.
זה מדהים, אתה מבין? אז...
תגיד, מי משלם לליצנים רפואיים? בית החולים?
בית החולים.
מה המודל הכלכלי באמת שהם פועלים? כן,
בדרך כלל בית חולים, כן.
וזה משהו שהוא מתחיל להיות מקובל, לגיטימי וכולי.
כן, ועכשיו... כן, כן, זה עכשיו, כן. יותר ויותר.
ועתה אנחנו עוברים על הפינה שלושה שאוכלים. מתברר שגם בתחום האנתרופולוגיה מתייחסים לליצנים ברצינות, ואנחנו רוצים להבין מדוע, וגם לתהות על הקשר בין ליצנים למזון ולתעשיית המזון בעידן הנוכחי. שלום לחוקר של ההיבטים החברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל, פרופסור נמרוד לוז, מהחוג ללימוד ארץ ישראל, החוג למדעי התנהגות המכללה האקדמית כנרת. שלום לך.
שלום, שלום דודו, מה נשמע?
מה הקשר בין ליצנים לבין מזון? הרי בדרך כלל הם משחקים עם מזון, מחליקים עליו ובדיוק מדביקים אותו לפרצופם?
זהו, אז א', הפינה הזאת לדעתי אתה מאוד תתחבר אליה, אבל אני חושב שגם אפשר להגדיר אותה, אם תרשה לי, כיצד סרסה תעשיית המזון את דמות הליצן. אגב, בהמשך למה שאמרת, ממה שאני בדקתי, ליצנים, בדרך כלל בהוראות שהם מקבלים, זה לא לאכול אף פעם, אבל תכף נגיע לזה. אז הפינה תסתובב סביב הליצן המפורסם ביותר בעולם, שהוא רונלד מקדונלד.
נכון.
אחד הסמלים הכי מובהקים של חברת המזון הגדולה בעולם. מסתבר שמבחינת הפרסום העולמי שלו, הוא שני רק לסנטה קלאוס. אם תשאל את ילדי ארצות הברית מי זה הנשיא המכהן, רוב הסיכויים שהם לא ידעו, אבל מי זה רונלד הם ידעו. גם ידעו.
אנחנו כמובן לא נזכיר שמות של רשתות מזון מהיר או של ליצנים, אבל תוכל להמשיך.
הדמות של הליצן המודרנית,
אבל זה מעניין שהם באמת בחרו את ליצן כמה שמקדם מזון מהיר. מעניין.
תראה, זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד. הבחירה הזאת ברונלד הייתה כדי לאפשר לילדים להתחבר לעניינים, כן. להמשיך את ההתמכרות שלהם בדרכים אחרות. אבל כדי להבין למה אני קורא לזה סירוסו של הליצן, הייתי רוצה לקחת אותך למחוזות באמת נורא רציניים שקשורים בליצנות. ולהבין שהדמות הזאת של הליצן היא תמיד הייתה דמות חברתית מאוד מאוד חשובה. והליצן המודרני, כמו שאנחנו קצת מכירים אותו, מה שאתה התחלת בו, ההוא עם הצבע על הפרצוף, הוא סוג של השטחה, הוא רומנטיזציה של אחת הדמויות הכי חברתיות, הכי חשובות מבחינה חברתית שאי פעם הייתה לנו. המונח ליצן, קלאון, אפשר גם להשתמש בתעלולן או להטוטן, אני אשתמש ברשותך במונח טריקסטר. הליצן הזה, שאנחנו מכירים אותו מחצרות של מלאכים, המעמד החברתי שלו היה מאוד מורכב. מצד אחד זלזלנו בו, הגחכנו אותו, מצד שני הוא היה מאוד קרוב למלך. והיה לו תפקיד נורא נורא חשוב, משימה מאוד מאוד רצינית. להקל סיטואציות מאוד מורכבות על ידי כל מעשה השטויות האלה. בתרבות המערבית ליצן מופיע בקרנבלים כאיזה דמות מטופשת כזאת, אולי נלעגת, אבל בהמון תרבויות הליצן היה לו מעמד חברתי מאוד מאוד חשוב, בתקסים ובמיתוסים דתיים. כדי להבין על מה אני מדבר, הטריקסטר הזה הוא דמות פרועה, הוא גס, בעלת מיניות בוטה, מאוד פומבי, הוא מצחיק, הוא חזק מאוד, הוא חכם, הוא מאוד מאוד ערמומי. אין אולי דמות בספרות הכתובה או בספרות הבעל פה שיותר מבלבלת אותנו מהליצן.
מעניין, גם לא נשמע משהו מאוד פוליטיקלי קורקט, ואולי גם לא כך מתאים לעידן הזה, אבל מעניין. אוקיי.
בדיוק מה שאמרת. בדיוק מה שאמרת. ומה שאני רוצה להגיד זה, כיצד האנשים האלה שעושים את הלא פוליטיקלי קורקט, מצד אחד נראים לנו הכי פרועים שיש, הכי פורצים את המסגרת, ומה שאני רוצה להגיד בעצם, שהם פועלים לא רק בתוך המסגרת, הם פועלים בשבילנו. ובגלל זה הדמות של רונלד, שעוד נגיע אליי, היא כל כך עצובה. עכשיו, למה אני אומר שהם פועלים בשמנו?
מעניין, וואו. אתה אומר שזה שימוש ציני בדמות.
לא ציני, לא ציני. הוא מעברר לי ולך את המקומות שאתה ואני לא מוכנים להגיע אליהם.
וואו, אוקיי.
כשמסתכלים בעבודות אנתרופולוגיות רציניות שעשו על הדמות הזאת, הוא תמיד נוהג בצורה שחורגת מהמגבלות החברתיות. אנחנו יכולים לצחוק עליו או איתו, על הטיפשות שלו, ואני אומר כביכול הטיפשות שלו. אנחנו תמיד מובחים מההבקרות המינית שלו, אבל אנחנו מעריצים את היצירתיות שלו. את היכולת שלו להיות כופר במוסכמות, חריג תמיד, וזה מה שהוא מאפשר לנו. הוא מאפשר לנו להתעלות מעל המגבלות החברתיות שמוטלות עלינו. אחד האנשים שעסקו ברצינות תהומית בליצנות, בטריקסטר, היה אנתרופולוג שכבר הזכרתי פעם בשם לוי שטראוס. והוא מסתכל על מיתולוגיות של תרבויות ילידיות, והטריקסטר שם, הטוטן הזה שאנחנו מנסים להבין אותו, פעמים רבות הוא לובש דמות של חיה, או שילוב של חיה עם איזה ממדים אנושיים. אני מניח שאתה זוכר את הקנטאו, את הסאטיר מהתרבות היוונית, ששימשה אצל דיוניסוס שם, באורגיות עם היין.
תודה שהנחת שאני מכיר.
אני ברור לי שאתה מכיר.
ודאי, אוקיי.
פעמים רבות הוא לובש את הדמות של השואל או של העורב. ולוי שטראוס אומר לנו, אתם יודעים למה? כי אלו שתי חיות שאומנם אוכלות בשר, אבל הן לא צדות. והן יושבות שם בין אוכלי העשב לאוכלי הבשר. שזה מצב של בין החקלאות, יצירת העשב, לבין הציד, שזה אנלוגי לממד שבין החיים למוות. זאת אומרת, אנחנו ממש נכנסים פה לעניינים מאוד מאוד רציניים. המקום הביניים הזה הופך את הטריקסטר למרכיב חשוב, הכרחי, שהוא ממש לא משעשע. זאת הדמות שתטריס נגד הסדר החברתי ואפילו הקוסמי. הוא מאתגר את הכללים החברתיים שאנחנו מכירים, הוא לועג לסמכות, אבל זה מה שאמרתי לך. הוא עושה את זה תמיד כסוכן חברתי ובאישור המלא של החברה. דווקא הניגודיות הרבה שלו היא זאת שהופכת אותו לכל כך מיוחד, כי הוא באישיות המורכבת הזאת, שכמובן חברה יצרה, הוא מבטא ומבסט את כל המרכיבים הפרדוקסליים שיש בכל תרבות. ולמה אנחנו מפחדים ממנו וגם מנסים למשטר אותו? כי כשאתה נותן לו להתפרע יותר מדי, אז הוא כבר מגיע לאי סדר, ואנחנו צריכים, למשטר אותו, וזה המשחק הגדול שעושים איתו. ואיך כל זה, הדיון הזה, קשור למה שאתה עוסק פה באולפן, בליצנים ובמזון? אז אני חוזר לרונלד הליצן, ואני בעצם אומר, בוא נסתכל על רונלד הליצן, ודרכו נבין כיצד תרבות האוכל הנוכחית קיימת ומשפיעה עלינו. אולי נתחיל בזה שחוקי העסקה של החברה הזאת שאסרת עליי לומר את שמה, אוסרים על הליצנים שלה בתכלית האיסור לאכול ליד הלקוחות. למה? כי זה יקלקל את האיפור שלהם. אבל זה רק אחת מהרגולציות האלה והסירוס שהם עושים לדמות היצירתית הזאת. והאופן שבו הם רומסים אותה בעידן הקפיטליסטי התאגידי של תעשיית המזון. לעומת הטריקסטר שעד עכשיו דיברנו עליו, שתמיד מאתגר אותנו עם אמת לא נעימה, לליצן, לרונלד, אסור לדבר עם הילדים על דברים שלא אושרו לו בטקסט מהחברה עצמה. כך למשל, אם ילד שואל אותו, מאיפה מגיע ההמבורגר?
צריך להתייעץ עם עורכי הדין של הרשת.
בדיוק כך, בדיוק כך. בתשובה לשאלה מאיפה מגיע ההמבורגר, התסריט קובע שהמבורגר גדל בחלקות מיוחדות, בעצים מיוחדים, ושם הוא נקטף. וזה ממשיך את הפרסומת של החברה הזאת משנות ה-70, שבהם גם נמסר לילדים שהמבורגר גדלים בארוגות, במקום שנקרא ארץ מקדונלד, ולא חלילה מבשר שמגיע משחיטה של פרות. בספר החוקים הקפדני מאוד, על פי התיאור הזה, כל המזון שמשווק ברשת גדל בעולם מושלם, שמתקיימים בו שיחים של תוגנים, של צ'יפסים, עצים שמניבים פירות בדמות עוגות תפוחים, והרגע שהלבה שלהם זה כמובן מילקשייק. אבל רונלד ירדה קרנו, והיה צריך להמציא אותו מחדש, ולכן גם החלו לשווק מחדש את הליצן הממושטר הזה. מ-2005, בהתאם לכללי השוק הנהוגים, הוא משווק כשגריר עולמי של בריאות וכושר לילדים. ובפרסומות החדשות הוא גולש על שלג, הוא מג'נגל בפירות, והשינוי הזה אגב גם תורגם לשינוי בתנאי העבודה של מי שרצה להיות ליצן רונלד כזה במציאות. הם היו חייבים להיות בכושר מסוים ולהיראות כמו בפרסומות, שלולא כן הם לא היו מקבלים את העבודה. יש אפילו סיפורים שכאלה שהשמינו עם העבודה פותרו לאורך זמן. ובמקביל החברה התחילה לעשות השתלמויות לליצנים שלה לדעת לחלק עצות על בריאות ותזונה. וזה כמובן מבטא את ההסתגלות שמקדונלד, חברה עסקית, צריכה לעשות לתנאי שוק משתנים ולהמשיך את ההיגיון הכלכלי של עשיית רווח. מה שמוביל כמובן למשהו שדיברנו עליו לא אחת, לגלובליזציה והאחדה של המזון. ויותר מזה, בניגוד לטריקסטר שבו התחלנו, פורץ הגבולות, הליצן התאגידי הזה הוא בדיוק האיום הנוכחי שיש עלינו כפרטים מחברות ענק ששולטות בכל דבר בחיים שלנו. לא, אנחנו לא מסוגלים לפרוץ יותר גבולות, לא מתמודדים עם דחפים או איזה חשקים קמאיים שיש לנו, שהלהטוטן הזה יעבר לנו אותם. גם מהתא המתווך הזה של הדחפים היצירתיים שלנו, הבלתי ממושטרים של נפשנו, צריך מאוד מאוד להיזהר לא לחרוג מהקו שהוטבע לו. ואנחנו יודעים על אנשים שעושים את זה בטלוויזיה, שכשהם מתפרים קצת יותר מדי הם גם מאבדים את הפרנסה, בטח את הכוחות, את התפקיד החברתי שלהם. והכוחות האלה שמניעים את תעשיית המזון, שהאידיאולוגיה העיקרית שלה זה מקסום רווחים ובוודאי לא דאגה לתזונה שלנו, הצליחו למשטר את הליצן שכולנו זקוקים לו לצאת מהסדר הקיים, וככה הם תורמים להרג האינדיבידואליות, היצירתיות. עיקר התפקיד של הליצן הזה, דודו, זה למכור לנו מוצרים ולגרום לנו להאמין, כמו בפרסומת, I'm loving it. וככה האוכל, אחד המרחבים הכי יצירתיים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, הופך להיות ממושטר, חדגוני, ובעיקר נטול מעוף, בדיוק כמו שרונלד נטול דחפים, הוא אפילו לא צריך לאכול אף פעם, הוא נטול מיניות, הוא חי במקום לא קיים. וזה המשך, לדעתי, די עלוב של הטריקסטר, הנועז, החצוף הזה, הליצן שהראה לנו את הדרך ואת האמת, מה שתמיד אפשר לנו להגיע לפסגות יצירתיות, והיום הוא אסור לו אפילו לשתות מילקשייק.
אז אני מוכרח לומר שזה תהליך שגם קורה הרבה מאוד באומנות, שדווקא אנשים שקוראים קריאות לשבור מוסכמות, לפרוץ, דווקא אומנים מעניינים, ברגע שהמיינסטרים בולע אותם, הם הופכים להיות בנאליים, וחלק מהמזון המהונדס שלנו גם ברמה התרבותית. אני מודה לך מעומק הלב, פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל, החוג ללימודי ארץ ישראל, החוג למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית כנרת. תודה לך.
להתראות, תודה.
טוב, הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו, אז נודה מעומק הלב למי שהיה כאן שעתיים מרתקות, דוקטור אמנון רביב, מחלוצי תחום הליצנות הרפואית בישראל, הראשון בעולם בעל דוקטורט בליצנות רפואית, מלמד בחוג לדרמה-תרפיה במכללת תל חי, ליצן רפואי בפרויקט רופא חלום. זה שאתה דוקטור, זה מתייחסים לך יותר ברצינות? הרופאים במחלקות השונות, מעניין, כי אתה לא...
רובם לא יודעים.
אה, אוקיי. לא. שווה לך ללכת עם טאג כזה,
שידעו. יש לי טאג, פרופסור דוקטור מנהל מחלקה, מחליף רופא מן התחת, אבל הם לא באמת יודעים שזה אקדמי כזה, כן.
אבל אתה, כן, דוקטור זה דוקטור, תודה לך ותודה רבה לעורך רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית, שיהיה לכם יום נעים ושקט, להתראות.